אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שקורה עם שירי לברי.
שלום לכם, צהריים טובים, אז הנה כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, ספרים שקוראים, ספרים שכדאי לקרוא. איתי בצוות התוכנית על ההפקה, אומר מנחם שליט, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו, כרגיל, נתחיל עם מבט חטוף ברשימות רבי המחר, ברשימת רבי המחר של סטימצקי בתחום ספרי הקריאה. איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן, הספר שפותח את הרשימה, אחריו הדירה ברחוב עמלי של קריסטין הרמל, שנת המתנות של יובל אברמוביץ' ואדל של יוחי ברנדס שחזרו אל הרשימה, ויש ספר חדש יחסית ברשימת ספרי הקריאה, אמא קומי של אלדד כהן, ספר שמספר על ילד בן 12 ואימא שלו שגרים מעל שוק מחנה יהודה בירושלים, והוא יוצא למסע חיפוש אחר אביו. אמא קומי של אלדד כהן נמצא גם ברשימות רבי המחר של צומת ספרים בתחום ספרי הקריאה, לצד ספרה של נעמי ריגן, צמאה לך נפשי, שוב ספרו של דוד גרוסמן, ואישה מעבר לים של שרית ישי לוי. בתחום ספרי העיון, בסטימצקי פותחת את הרשימה מישל אובמה עם הסיפור שלי, נמצאים גם ספרים כמו להמציא מחדש הורות וחינוך במאה ה-21, זה של אייל דורון, גם אותו ערכנו פה לפני חודשים אחדים בתוכנית, מיינדפולנס למתחילים שעליו דיברנו בשבוע שעבר, ובצומת ספרים בתחום ספרי העיון אפשר למצוא את מחשבות על המאה ה-21 של יובל נוח הררי, מיכה גודמן חזרה בלי תשובה, סולם יעקב של ידידיה מאיר וסיוון רב מאיר, וגם שמיים פתוחים של רונה רמון. ערב אחד טלפנה עליי בטה, עצבנית יותר מכרגיל, כדי להבין אם מתאים לי לשמור על הבן שלה בעת שהיא ובעלה השתתפו בכנס של מתמטיקאים בקליירי. חייתי במילאנו כבר עשרות שנים מאז עזבתי את נאפולי, והבית הישן שירשתי מהוריי ושבו גרה ביתי לפני שהתחתנה לא מילא אותי שמחה. הייתי בן יותר מ-70, ואחרי שנות אלמנות הארוכות כבר לא הייתי רגיל לחיות במחיצת אנשים אחרים. היה לי נוח רק במיטה שלי ובחדר האמבטיה שלי. מעבר לכך, שבועות ספורים קודם לכן עברתי ניתוח קטן שכבר במרפאה נראה שהזיק יותר משהועיל. כך נפתח ספרו של הסופר האיטלקי דומניקו סטרנונה, תעלול. סופר איטלקי נפלא, אחד החשובים שחיים בינינו היום. תעלול ראה אור בעברית בהוצאת כתר בתרגומה של שירלי פינצי לב. הוא מספר על מאייר, זקן ונרגן, איש לא בריא כבן 70 שנמצא מעבר לסיוע המקצועי, והוא נאלץ להשגיח למשך 4 ימים אינסופיים מבחינתו על נכדו הקטן בן ה4, ילד מבריק וקצת מעצבן. הוא נוסע מביתו שבמילאנו אל הבית של ביתו בנאפולי, בית שהוא עצמו גדל בו והוריש לה אותו עם השנים, ועכשיו הוא נאלץ לחזות גם במשבר הנישואים של ביתו וחתנו, גם בנכד שאליו הוא לא מרגיש כל כך קשור, וגם בגרסה המזדקנת ונטולת הברק שלו עצמו. נאמר עכשיו שלום לעורכת הספר, אורנית כהן ברק. שלום אורנית.
שלום.
סטרנונה בעברית, חדש, זה תמיד חגיגה. הספר האחרון של הסרוחים, הנפלא, ראה אור גם לפני כמה וכמה חודשים. ספרי לנו ככה במילה אחת מיהו, שיש שם משייכים אותו לספרים של אלנה פרנטה, שהוא בעצם בן זוגה של אניטה ראיה, המתרגמת, שאומרים שהיא אלנה פרנטה. ואולי הם כותבים ביחד את הספרים ואולי לא.
האמת שכשקוראים את סרוחים, אז די משתכנעים שזה כנראה נכון, מכיוון שזה, אז כל הסיפור, המסגרת, הוא ממש תמונת ראי למה שקורה בספרים של, בחברה הגאונה ובספרים שבאים אחר כך.
הוא עצמו גם מנאפולי.
הוא עצמו, נכון, גם מנאפולי, גם משבר הנישואים שהיה לו ולאשתו, ככה מופיע בספרים שלו, מהדהד בספרים, והוא, אני יודעת, הדבר היחידי שאני יכולה להגיד זה שאני כמובן לא יודעת את האמת, רק שהוא התעקש שלא יהיה שום קישור בכתב בינו לבין השמועות, לא ביחסי ציבור שיוצאים מאיתנו.
לי קצת צובט לא הלב כתוב, לחשוב אבל... שגבר כותב את הספרים האלה, כי הייתי רוצה לחשוב שאלנה פרנט היא אישה שכותבת את הספרים האלה. לא משנה איך קוראים לה.
הלוואי, אם גברים היו מבינים ככה נשים, היינו במצב נהדר, לא?
נכון, בגלל זה אני חושבת שרק אישה יכולה לכתוב ספרים כמו החברה הגאונה, אבל בואי נחזור רגע לסטרנונה ולתעלול, לסיפור המופלא הזה. אז על פניו זה נראה כמו איזה מין סיפור נוסחה. איש זר, מוסך דעת, נאלץ לשמור על ילד. אוקיי, אנחנו מכירים הרבה מאוד סיפורים כאלה, אנחנו מכירים גם סרטים כאלה, ואז ההתרקחות צפויה להגיע בהמשך, בעקבות איזה רגע מכונן. כאן זה לא בדיוק התרקחות.
נכון, מה ש... אני חושבת שזה היופי של הספר הזה והשוני שלו לעומת הרבה ספרים וסרטים מתקתקים וקלישאתים שלוקחים את הנושא הזה, כי הוא בעצם, זה ספר שהוא לגמרי לא פוליטיקלי קורקט.
הסבא הזה לא מתקשר על הנכד שלו, לא רואה בו חן, עונה לו כמעט בגסות.
אני חושבת דרך הילד הזה הוא רואה איזה תרבות שלמה, איזה עידן שלם שמאדיר את הילדים, שמעביר להם איזשהו מקל להגשים את כל המאוויים שלנו, כבר שאנחנו לא מצליחים להגשים בגיל צעיר, איזה המלכה של ילדים בגיל צעיר, וזה מרגיז אותו. זה מרגיז אותו גם כי הוא מזדקן, שזה ברור, אבל אני חושבת שכל התרבות הזאת היא לתנינים בעיניו. וזה יפה, זה יפה.
יש להם הרבה משחקי כוח, שם הילד רוצה לראות טלוויזיה, סרטים מצוירים, הוא לא מאפשר לו לראות טלוויזיה.
וגם איזושהי תחושה שכל פעם הילד מאיים עליו שהוא ילשין להורים שלו, הוא ילשין לבת שלו על איך הוא מתנהג אליו. ובעצם האימא ואבא שלו נמצאים, שנסו לאיזשהו כנס, וכמו שהסבא אומר, לריב שם ללא מעצורים, בעצם הוא, כאילו, הם נמצאים שם כמו האח הגדול. וכל אחד ככה מותח את הגבולות, גם הילד וגם הסבא, לראות כמה הוא יכול להטריף את השני. אתם מודעים למשחק הזה, והם מתגוששים עד הסוף. התפקידים כל הזמן מתחלפים, מי המבוגר אחרי ומי לא, לוקח לעצמו חירות. זה מאוד יפה, זה מאוד יפה, זה מאוד שנון, זה משעשע.
עד שמגיע גם איזשהו רגע סי, שאולי לא נגלה את כולו כדי לא לעשות
ספוילר,
אבל באמת הילד עושה לסבא תעלול, שאולי בגלל זה הספר נקרא תעלול, משהו שמאוד מאוד מלחיץ אותו ומעורר בו חרדה, וכמעט גומר אותו בעצם.
כן, נכון.
אז הילד יוצא אולי כשידוע על העליונה, אני לא יודעת. אבל בואי נדבר רגע על הדמות של הגיבור הראשי, כן? סטרנונה הוא סופר, אבל הוא מתאר פה דמות של מאייר, של צייר, של אומן, שמתבקש בעצם לאייר סיפור שהוא קיבל מאיזה מול צעיר ושחצן, סיפור של הנרי ג'יימס. הסיפור הזה נקרא פינת הרחוב העליזה, והוא מלווה את כל הספר הזה כמו רוח רפאים, ובאמת הסיפור הזה של הנרי ג'יימס עוסק ברוח רפאים, הוא מספר על אדם שחוזר לביתו, ומגלה שגר בו, דר בו רוח הרפאים שלו עצמו, לו היה הופך לאיש עסקים אמריקני, לאיזה מין איש נדלן. והוא בטוח בהתחלה שהוא יוכל לצוד את הרוח הזאת, אבל בסוף הוא מובס מול האלטר אגו שלו, מול האני שהיה יכול להיות הוא. וגם הגיבור מהרהר בכל מה שהיה יכול להיות אילו,
נכון. האמת שבהתחלה הייתה לנו מחשבה אולי לתרגם את הסיפור של הנרי ג'יימס מחדש.
מחשבה מצוינת.
נכון, רק שהתרגום המקורי נהדר. אז אנחנו החלטנו לא להתחרות בו. אמנם קצת קשה להשיג את הספר הזה. אנשים יצטרכו ממש לגשת לספריות.
זה חלק מחוויית הקריאה, לגשת לספרייה אחרי שקראת משהו.
בדיוק. וזה דבר שאני ממליצה לעשות אותו. אני חושבת שבמקרה הזה גם נכנס, מחלחל ככה למעלה, העניין של של נאפולי מול מילאנו, שזה נמצא במהות של האיטלקיות, כשהסבא מחליט בעצם כאיש צעיר להפנות גב לכל הילדות שלו המחוספסת יותר, לנאפולי, לאנשים הקטנים שהוא מרגיש, כן. לאלימות, והוא עובר למילאנו.
כן, בזכות העיפרון שלו, כן? הוא אומר, עם העיפרון, יש לו איזה משפט יצא. מאוד יפה, כן, נכון. שהעיפרון שלו מוציא אותו מכל דבר, ממערכות יחסים, מהילדות העשוקה שלו, מכל דבר. אז בזכות הכישרון העצום שהיה לו כבר בתור ילד, הוא כאילו חילץ את עצמו מנאפולי, ועכשיו הוא חוזר אליה.
כן, ואני חושבת שזה בעצם רוח הרפאים הזאת, והוא פוגש אותה במלוא העוצמה, כשהוא נמצא בבית שהוא גדל בו, בחדר שהוא אהב, במרפסת, הוא
מרפסת
כל
המפחידה.
קרוב המשפחה המפחידה, וכן,
ואז גם חוזרות אליו רוחות הרפאים של הסבא, של האבא שלו שהיה מהמר, והוא נזכר איך הוא יימר על כל מזכורתו איזה יום אחד, והאימא שלו שהייתה כנראה קצת בוגדנית וקצת חולנית, הוא פתאום באמת מתמודד עם כל העבר שלו לעת זקנה, עם כאבי הנפש וכאבי הגוף.
מאוד כדאי לציין גם שבספר, בחלק האחרון של הספר, יש מין כמו יומן כזה, שבו הוא מתאר גם קצת את המחלה שלו, ואחר כך את העבודה שהוא מקבל.
ויש שם איורים, בעצם האיורים שכביכול הוא מתאר את עצמו מאייר, לאורך הספר, פתאום מופיעים בחלק האחרון של רוחות הרפאים, של הג'וקר, הטיפוס האליז הזה, שהוא כאילו מדמיין מתוך הסיפור של הנרי ג'יימס, הוא מאייר את הבת שלו, הוא מאייר את החתן שלו, את הנכד. מאיפה האיורים היפים האלה? זה של סטרנוני?
כן.
אז הוא איש מוכשר.
גם, כן. והאמת שחשבתי, זה די היה נראה שהיומן הזה והיורים האלה אולי קדמו, הם מופיעים בסוף הספר, אבל נדמה לי שהם בעצם קדמו לסיפור, אולי זה משהו שהוא עשה איכשהו, והוביל אותו לכתוב את הסיפור הזה.
אורנית, תרצי לקרוא לנו קטע מתוך הסיפור?
כן, האמת, תראי, אני חושב, יש משפט סיום מאוד יפה לספר, שהוא אומר בו שבעצם הוא לא בטוח אם הוא מפחד מהילד, או הילד מפחד ממנו, אבל אני אקריא משהו אחר קצת על הדינמיקה של הילדים, כדי שלו ושל
שני הילד המבוגר והילד הצעיר.
כדי שאולי אפשר יהיה לקבל קצת איזו תחושה מהאופי שלהם. זה בוקר ששני מתעוררים מוקדם, עוד האימא ואבא לא נסו לכנס, הם עדיין, יש פה אימון על יבש, ואז הם מוצאים את עצמם במטבח. וככה וכך הוא אומר. אבל מה שבאמת הדהים והדאיג אותי היה שהוא ידע להשתמש בקיריים, ללחוץ על הכפתור, לסובב אותו, להחזיק אותו עד שהלהבה תדלק, לחכות כמה שניות ואז לעזוב את הכפתור. ראית, אמר בסיפוק, כן, אבל אני אשים את הסיר. לא נכין ארוחת בוקר לכולם? אני לא יודע מה אתה אוכל, מה אמא, מה אבא. אני יודע, אמא ואבא שותים קפה עם חלב ואני רק חלב. ומה עוד? צריך להכין לאמא טוסטים מהלחם. אבא ואני אוכלים ביסקוויטים ולשחות תפוזים לכולם. אתה רוצה מסצחות? לא. הוא טוב, אני לא רוצה. הוא המשיך והראה לי איך נמצאים התפוזים, המסחטה, איך לדאוג שהטוסטר לא ייחרך ויפיץ סירחון שמציק לאבי, ועל איזה מדף נמצאים שקיקי התה השחור והתה הירוק, מאחורי איזה דלת נמצאת המקינטה, איכן נמצא קומקום התה, כי הסיר שבחרתי לא מתאים, איכן המצאיות שמניחים מתחת לכלים, כמה הוא דיבר באותו בוקר ובאיזה עדנות. בשלב מסוים שאל אותי בדאגה, בדקת את תאריך התפוגה של החלב? לא, אבל אם הוא במקרר בטח לא פג תוקפו. אתה צריך בכל זאת לבדוק, לפעמים אמא לא שמה לב. אתה תבדוק, התגרתי בו. הוא חייך אליי חיוך נבוך, חיכה באוויר בידו כפי שעשה ערב קודם, והודה במורת רוח. אני לא יודע לבדוק. אז יש משהו שאתה לא יודע לעשות. אני יודע שצריך למזוג טיפונת חלב בסיר, להדליק את הגז ולראות אם הוא נקרש. נקרש? מה זאת אומרת נקרש? הוא השפיל את מבטו, הסמיק וחזר להביט בי בחיוך חכום. הוא היה לחוץ, הוא סבל כשאישי ראש עם הלוב. אמרתי לו קפוץ, אחזתי בידו ועזרתי לו לקפוץ מהכיסא. אחר כך, כדי לשכנע אותו שאני עדיין סומך עליו, שאלתי מה עוד אנחנו צריכים לעשות. הייתי מלא התפעלות, אני לא בטוח אם מישהו עשה, אולי לא מאוצר המילים העשיר שלו ומהאופן שבו הפגין סמכות בכל דבר. אני, למיטב זיכרוני, וממה שאימי וסבתי סיפרו, הייתי כמעט אילם ותמיד פזור דעת. הדמיון קדם לתחושת המציאות, וגם כמבוגר לא ידעתי מעולם לקחת חלק פעיל בחיים המעשיים. הדבר היחידי שנראה לי שידעתי לעשות היה לצייר, לשלב חומרים צבעוניים מכל סוג. מחוץ לתחום הזה לא הייתה לי תבונה, לא היה לי זיכרון, הצלחתי לבטא מעט מאוד רצונות, לא התייחסתי כמעט למחויבויות החיים כאזרח, הייתי תמיד תלוי באחרים ובעדה בראש ובראשונה.
עדה זו אשתו המנוחה, זה כתוב וכזאת כנות, אורנית, החשבון נפש כזה חד, אבל את יודעת, הילד בספר כל כך חמוד, אפילו שהוא קצת כזה, אוקיי, קצת גאונצ'יק ושחצן קטן, אבל הוא כל כך מבקש את המגע עם הסבא, והסבא לא נותן את זה. ויכול להיות שהתעלול שמגיע אחר כך, הוא סוג של נקמה לא מודעת של הילד.
אני לא מודעת, אני לא כל כך מודעת.
כן, יכול להיות שאפילו מודעת.
כן, כי לאט, כי בהתחלה יש איזשהו הליך הדרגתי, בהתחלה הילד הוא כל כך רגיל לרצות וכל כך נהנה כל הזמן מהמחמאות, שהוא הוא חושב שזה גם יעבוד לו עם הסבא, והסבא פתאום לא מפר את הכללים, ולאט לאט הוא בוחן אותו, פה הוא פתאום עונה לו, כאן הוא מאיים עליו שהוא ילשין עליו לאימא, פה הוא פתאום אומר לו שהגננת אף פעם לא שמע עליו, למרות שכולם מספרים לו שיש לו סבא מפורסם. ולאט לאט יש איזושהי אסקלציה, והיא נהדרת, היא נהדרת.
כן,
היא, אני חושבת שזה ספר נהדר, אגב, לחופש הגדול, שכל כך הרבה סבים
וסבתות. סבים ונכדים ונכדות וסבתות,
נאלצים,
נכון.
כן.
אבל תראי כמה הוא לא פוליטיקלי קורקט, כמו שאת אומרת. הוא מסתכל על הנכד והוא אומר לו, הוא אומר לעצמו, הוא כותב, הוא היה זהה לאביו, זאת אומרת, לא לבת שלו, כן? נצר לשושלת משכילים ומלומדים בת מאות שנים, דייקן, ידען, לא היה בו כלום מביתי ולא היה בו כלום ממני, לא במבנה הגוף ולא בהתנהגות. הילד קורץ מחומר זר, אך הכרומוזומים הגיעו מסביבה אחרת. מסתרי המולקולות היו קדושים במידע שהיה מאורפל מבחינתי, אולי עוין, מלפני אלפי שנים. חשבתי ביני לביני בלאג, מר, שגם הרוחות שלי הוטרדו מהילד הזה, שהיה מחובר למנוע גנטי אחר. הן זעמו עליי כי גירשתי אותן מאז ראשית נעוריי. נחלשתי. הן אמרו לי, כן, רוחות הרפאים של עברו, רצית להיות אדון צעיר בעל רגשות מעודנים, והנה לאן הידרדרת. כלומר, אתה, הגאון, הצייר, חילצת את עצמך מנפולי והלכת לחיות במילאנו, ועשית חיים מעודנים, תראה איזה מין נכד יש לך. ובאמת אני חושבת, אורנית, יש השתקפות, את רואה ממש את הגלגול, ככל שהוא אומר שהנכד הזה זר לו, את רואה פשוט את הגלגול של הצייר הזה בנכד הקטן שלו, בן הארבע, וגם הוא ילד שגדל בבדידות, וקמל מגע עם אחרים ואין לו, הוא פשוט מסוגר בתוך העולם שלו.
זה מאוד פרוידיאני, אני חושבת, המילאנו והנפולי, היצרים, האגו והאלטר אגו, הנימוסים, כן, יש שם הרבה חומרים. הייתה איזושהי ביקורת שזה ככה כמו בבושקה של סיפור, ועוד מעגל ועוד מעגל בסיפור, הרבה נושאים עולים שמה, וזה מעט שמחזיק את המרובה.
כן. וכמו שהוא אומר בסוף, וזה אולי המשפט הכי רך שהוא יכול להוציא ממנו, אני לא יודע אם אני פחדתי על הילד או פחדתי בגלל הילד. והאפשרות הקטנה הזאת שאולי הוא פחד על הילד, אולי זה, את יודעת, קצת מרקח את הסיטואציה ברומן היפה, הנוקב הזה של דומניקו סטרנונה, תעלול, בעברית, בהוצאת כתר, שירלי פינצילף תרגמה. אורנית כהן ברק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
יום טוב, להתראות.
אנחנו נשמע משהו מלא סטנדרטי, עם אלבום עם ביצועים לשירים של יוני רכטר. זה יוני רכטר בעצמו. שבוע לא קל עובר על החברה הישראלית, גלי מחאה של יוצאי אתיופיה בימים האחרונים בעקבות הריגתו של סלמון טקה, אבל בנושא הבא ראוי לעסוק תמיד ואין צורך במקרים קיצוניים כדי לדבר עליו, והוא מועדוני קריאה באמהרית. יוזמה שנועדה להעצים את החברה האתיופית בישראל דרך הקריאה. נאמר עכשיו שלום לפעיל החברתי דמוס גובזה, פובליציסט ומייסד מועדון הקריאה. שלום דמוס.
שלום, שלום, שיר.
אז עכשיו מדברים על יוצאי אתיופיה, ואתם הרבה מאוד בכותרות, אבל זה נושא שצריך לחזק תמיד, כדי שיהיו יותר ויותר חומרים ספרותיים, עיתונאיים, באמהרית, בספריות הציבוריות, אולי גם בחנויות, נגישים לכלל הציבור. ספר קצת דמוס איך נולדה היוזמה הזו של מועדני קריאה באמהרית, ואיך אתה מפעיל את זה בעצם.
אוקיי, קודם כל, בעקבות מה שאמרת, באמת, האירוע הנוראי הזה, בטח אנחנו לא באנו לדבר על זה היום, משום שקבענו את הרעיון עוד שבוע לפני.
נכון.
אני רק יכול למסור בהזדמנות זו את תנחומי למשפחת טקה. אנחנו איתכם, הכאב שלכם הוא הכאב של כולם. חשוב לי להגיד את זה ככה, מכתחילה. אבל הפרויקט מועדון קריאה באמהרית, הוא פרויקט למעשה, שכל מטרתו זה שימור השפה האמהרית וגם להטמיע תרבות קריאה בקהילה, שהוא לא בולט במיוחד לצערי. הפרויקט כבר עובד שנה וחצי, הוא התחיל בספרייה העירונית בעפולה. אני יכול לספר כאילו איך הוא התחיל בכלל.
כן, ספר איך זה התחיל, איך גילית את הכוח שיש בספרייה העירונית בעצם.
כן. זה היה בעצם מתחילה שנת 2018, הייתי עובד מרכז קהילתי, חוץ מהיותי פעיל חברתי, והיה מין הרמת כוסית של כל עובדי מרכז קהילתי באפולה, אני הייתי שם לשמחתי, ומתוך המפגש הזה הספרייה העירונית פרסה את תוכנית העבודה השנתית שלה, ובתוכה היה מועדון קריאה. בעברית, אנגלית, ורוצים לקדם גם אולי בשפות אחרות, כמו צרפתית וספרדית. ואני ככה, בתור בן קהילה, אמרתי, למה אין באמהרית גם? אז כבר באותו יום, למעשה, הרעיון עלה בראש, וזה כבר באותו יום נפגשתי עם נהלי ספרייה, אמרתי, אני חייב לעשות את זה.
עכשיו יש כבר לא רק באפולה, זה התרחב, יש בבאר טוביה, בטירת הכרמל, בנתניה וגם ביפו.
קודם כל השמות שהספרות האלה שאמרת הן עדיין בתהליך, זה עוד לא נכנס באופן רשמי, יש עכשיו בחירות, כל מיני דברים של תקציבים, זה קצת תוקע לי את הפרויקט למען האמת, אבל זה
מתרחב,
זה ביפו, בתל אביב, זה כבר התחיל לפני 5 חודשים.
עכשיו, מי בא? מי בא למועדוני הקריאה האלה? באפולה עכשיו, המועדון הפעיל ביותר. בני כמה הם באים? נשים, גברים, האם באים גם צעירים? וגם איזה חומרים אתם קוראים?
קודם כל, הייחודיות של הפרויקט לא צריך הרבה אנשים. יש שם איכויות, קודם כל, המפגש הוא מאוד איכותי. ואנשים שמגיעים, קודם כל, ביום הראשון, שכבר כאילו לפני שנה וחצי, אנשים שהגיעו, זה היה בעצם אנשים שהם פעילים חברתיים, אנשים מקצוע בעיקר בקהילה, כמו עובדים סוציאליים, כמו אנשי חינוך, שיודעים ושולטים גם באמהרית. זה ראו בזה ממש כאילו מבורך. וביום הראשון כבר באו איזה 8 אנשים, ושהתחלנו למעשה את המפגש, כל מי שהיה שם הוא אחד שקרא, קורא ספר בבית, ויש לו שליטה באמהרית.
איך משיגים ספרים באמהרית היום, דמוס?
קודם כל זה בדיוק הבעיה. הפרויקט הזה למעשה מביא את הצורך שצריך להביא ספרים. כאילו בארץ, כל הספריות העירוניות בארץ, המדינה בכלל, זה לא היה במחשבה שלה לתת ביטוי למעשה לספרות האמהרית. אם עכשיו תלכי לאיזה ספרייה עירונית, לא יודע, בכל רחבי הארץ, לא תמצאי ספר באמהרית.
אתה מכיר היום איך אתה מתעדכן? כן.
מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בטקסטים קצרים, כמו נגיד לוחים מאתר אינטרנט, כל מיני מגוון נושאים שאנחנו מדברים עליהם, רוב הדברים הם דברים אקטואליים. דברים, למשל עכשיו דוגמה, אני אתן לך מקרה כזה מהאירוע הנוכחי שלנו את כולנו. אז במפגש מהסוג הזה ביום כזה אנחנו מדברים על גזענות, למשל בעבר היה, לצערנו לא, זה לא רק המקרה
היחיד,
היחיד היה כבר בעבר, אז אנחנו פשוט מתוך המפגש הזה לוקחים טקסט, וזה גם מאוד ממקד.
איזה טקסט בחרתם?
טקסט למשל כמו גזענות, לצורך העניין, בסדר?
אז מי כתב? מאיפה הטקסט הזה הגיע?
קודם כל יש מלא טקסטים, הם מגיעים, את יודעת, מסופרים.
באתיופיה.
לרוב, יש גם בארץ כמה סופרים שהם, שאנחנו לוקחים את הספר שלהם, מצלמים קטע, ואנחנו מדברים על זה, אבל זה, 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 זה לא הבעיה. אנחנו כאילו, מה שאנחנו עושים בתהליך הזה, אנחנו למעשה, כל הקטע של הנגישות של הקהילה האתיופית לתוך הספרות העירוניות, שזה לא בולט במיוחד, זה פתאום, יש פה איזושהי אמירה, אנחנו גם רוצים לקרוא בשפה מארית. המארית שאנחנו מקבלת במהלך הזה של השנה וחצי, פתאום, את יודעת, אני אומר, מהמשתתפים שלי, אומרים, כאילו זה אדיר. אני פה 30 שנה בארץ אולי, אבל אף פעם לא הייתה לי נגישות לספרי עירונית. לא הרגשתי צורך ללכת לשם.
אז עכשיו זה הופך להיות בשביל יוצאי אתיופיה גם סוג של מרכז תרבות ומרכז חברתי, של פעילות חברתית.
היום בכלל כל הנושא של המפגשים חברתיים, את יודעת, היום בכלל באופן כללי המטרה של מועדון קריאה בכל השפות הוא קודם כל המפגש החברתי, מעבר לזה גם אולי להחזיר את המסורת של קריאה בדפוס, בספר, היום כל התלת, עידן האינטרנט, בסמארטפונים, נורא מעסיק אותנו, ורוצים להחזיר למסורת של קריאה. פה בכלל, זה באופן כללי אני אומר את זה, אבל במערכת בכלל לא אין ביטוי בכלל.
עכשיו,
כלומר, יש פה סופרים, את יודעת, לא מזמן, יש פה
הספר. כן, דוגמה לכמה סופרים בולטים מהקהילה האתיופית בארץ.
את יודעת, אני אתן לך סתם דוגמה, כדי להעביר את המשמעות של הפרויקט, יש סופר, הוא הסופר הראשון, הוא מהבולטים בקהילה, שכתב ספר שהוא מתורגם גם בעברית, שנקרא אשן ועמית. הוא אומר שם איזשהו משפט, למשל, יסו מסרתו אבת ננתו. ואני אתן לך את התרגום, ואני בטח שלא הבנת אותי, כן? הורים הם סלע קיומו של האדם, הוא אומר. הכל מתחיל בהורים, הם חלק בלתי נפרד מהאדם בכל שלב חייו. זה התרגום. יש ספר כזה עכשיו למשל, הספר הזה לא נמצא נגיד בספרות העירוניות, הוא עושה את זה בסטימצקי, זאת אומרת ספרים, כל מיני כאלה, הוא צריך לעבוד הרבה בשביל שירכוש את הספרים שלו לצורך העניין. עכשיו מה שאני בא להגיד, שאחד החסמים הענקים שלנו בתוך המרכיב המשפחתי האתיופי, היום זה שחוסר תקשורת בין הורים לילדים שלהם, או לחלופין. כאילו,
כי הילדים אחד כבר דוברים עברית ופחות קשורים לשפה האמהרית?
נכון, את יודעת, כל העניין שלנו רוצים להיות ישראלים, אנחנו רוצים להיות, את יודעת, יש איזשהו להידמות באיזשהו אופן, אני אומר, תשמע, אני, כל הכל באנו, אנחנו ישראלים, הם פה או זה, אני רק אומר שאני מאמין, אני כאילו, הפרויקט בכלל באופן כללי מאמין, שכוחו שמישהו מערך את עצמו ומחזק את הזהות שלו ואת השפה שלו, הוא יהיה אדם הרבה יותר מעורה, הרבה יותר משמעותי ותורם הרבה יותר לחברה בכללותה.
ללא ספק. אתה סיפרת לי, דמוז, גם שביפו, במועדון שאתם עכשיו מקימים, יש קוראת שהיא לא מהקהילה האתיופית, ובכל זאת היא מאוד מתעניינת ורוצה להכיר את הכתיבה באמהרית. ואתה אומר, החזון שלנו שהספרות האמהרית תגיע גם לקהל הרחב, לא רק של קוראי ודוברי אמהרית.
נכון, נכון. בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים באמת בחזון שלנו, שהשפה לא רק בשביל הקהילה האתיופית, אלא לקהל הרחב. באמת, אני רוצה להסתובב ברחוב הישראלי ולשמוע מישהו לא מבין קהילה האתיופית מדבר את השפה. וזה בדיוק המטרה בסופו של דבר. שכולם, את יודעת, היום, בעולם הגלובלי של היום, ככל שנרכוש שפה, יש לנו יתרון. בטח שמדובר על הקהילה האתיופית שזה שפת האם שלה. וזה גם, יש פה אינטרס גם, אני לא מדבר על ערכיות ומוסריות, יש פה אינטרס, אנשים עושים עסקים באתיופיה. אתה יודע, השפה הזו היא לא תיכחד. בסדר? זה לא יידיש, אפילו יידיש זה היא היום, יש שם משמעות מאוד, ענק, הייתי בספרייה הלאומית לא מזמן, הייתי ארכיון מאוד גדול ביידיש, לצורך העניין, אבל אני אומר, יש פה 100 מיליון אתיופים שמדברים את השפה הזאת באתיופיה, השפה לא תיכחד, אבל פה בישראל יש איזושהי מגמה שאנחנו חוששים ממנה, יש פה ספרות עתיקה,
אגב,
מכובדת, שלא מקבלת ביטוי.
יש לך גישה, נגיד, באינטרנט להתעדכן איזה סופרים מדוברים היום כותבים באתיופיה, מי הם שם רבי המחר, הסופרים הבולטים?
זה קודם כל, קודם כל, את יודעת, מה שיותר הדהים אותי, שפתחתי, שנה אחרי פתחתי דף פייסבוק למועדון קריאה, בתוך 5 חודשים יש לנו כבר קרוב ל-2,000 עוקבים בדף.
איך הוא נקרא? למי שמתעניין?
מועדון קריאה במארית. בעברית יש לנו שם את זה, וגם באמרית.
אז שם בעצם אתם מעדכנים על כל מיני חומרים חדשים שראיתם שהתפרסמו?
קודם כל, מה שאנחנו מעדכנים לרוב, זה קודם כל, כמו נגיד, מה ששאלת את השאלה, אני ברחתי מהשאלה ששאלת בהתחלה, אותה לא מבת קהילה שמשתפת במועדון שלנו ביפו, יש נגיד דוגמאות בדף שלנו, ששגריר מרוסיה, שגריר מרוסים באתיופיה, שמדבר בצורה שוטפת, אמהרית. יש לנו סרטון כזה בצורך העניין בפייסבוק, ואת רואה גם ישראלים פה, שהם לא מבני הקהילה, מדברים בשוטף אמהרית. כאילו, זה לא, השפה הזאת היא לא רק שלנו. הרבה אנשים מדברים אותה. באיזשהו אופן זה נראה שכאילו אנחנו מעבדים אותה. אנחנו צוחקים על זה אפילו. שאנשים אחרים דווקא משתמשים בה, ואנחנו לא. ככה זה נראה. עכשיו, אותה משתתפת שלנו, היא באה במפגש הראשון, זה היה בשבוע ספר, שבו לראשונה למעשה בשבוע ספר נתנו ביטוי לשפה המערית, שבו הזמנו לראשונה סופר שנפגש עם קבוצת קריאה.
מה שמו?
במערית. דניאל בלט, עכשיו נתתי ציטוט שלו.
כן, נכון.
והוא בא למפגש יחד עם עוד סופרת בשם אלמז זרו, שתי סופרים שהגיעו לקבוצת קריאה לכבוד שבוע הספר, למעשה פה לראשונה, בשבוע הספר, יש ביטוי לספרות המערית מבחינתנו.
אז זו בשורה מצוינת.
וזה היה מפגש מרתק, כאילו. זה מפגש שאת יודעת, קודם כל, כל מפגש, התוכן בפייסבוק, שכל מפגש, אני דואג לכתוב כמובן תוכן, שמסביר את הדינמיקה הקבוצתית, ובאיזה נושא דיברנו באותו יום. וזה גם בשתי השפות. ככה שכל קהל יעד שנכנס יכול להבין מה קרה שם.
יכול להבין. אז דמו, זה ממש יוזמה נפלאה, ואנחנו קוראים מפה למדינה להשתתף בתקציב של ספרים בספריות הציבוריות, ספרים באמהרית וחומרים, חומרי קריאה באמהרית בספריות הציבוריות שיהיו פתוחים לקהל הרחב, ושהיוזמה שלכם של מועדוני קריאה בשפה האמהרית תלך ותתחזק ותתרחב. דמוס גובזה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם. תודה.
להתראות. בתחילת אוגוסט, הקרב אלינו, ימלאו 10 שנים למותו של חנוך לוין, ותערוכת איורים בעקבות 2 מחזות של חנוך לוין הולכת להיות מוצגת במסגרת פסטיבל אאוטליין לאיור ומילים בירושלים. זאת תערוכה שתיפתח ברביעי הקרוב במשכנות שעננים. אנחנו נאמר עכשיו שלום לאוצרת התערוכה, מרב סלומון.
שלום.
אז מרב, את הזמנת מאירים צעירים ומאירות, ללכת בעקבות 2 מחזות של חנוך לוין, הילד חולם ומתאבל ללא קץ, ולצייר בעקבותיהם.
כן, הזמנתי מאיירים צעירים שהם סטודנטים שלי, במסגרת של קורס איור, סטודנטים שבחרו להתמחות באיור, במסגרת מסלול איור במחלקה לתקשורת חזותית ובצלאל. ובמסגרת הקורס עשינו, הקדשנו את אחד הפרויקטים, את אחד התרגילים, באמת לפרשנויות איוריות, לטקסטים מתוך 2 המחזות האלה.
למה דווקא 2 המחזות האלה?
2 המחזות האלה זה 2 מחזות שנבחרו, קודם כל הם נפלאים. ושניהם נבחרו להיות המרכז של פרויקט רזידנסי של תרגום במסגרת משכנות שעננים, יש להם פרויקט כזה מאוד מאוד יפה.
שמתרגמים מחנוך לוין לשפות שונות.
בדיוק, והם בעצם יושבים שם קבוצה של 15 מערים מתרגמים לכל מיני שפות, ומתמקדים בשני המחזות האלה.
כשאת אומרת שהם יפים, אבל הם גם נורא נורא קשים.
נכון.
זה מחזה על מות ילדים, שניהם.
נכון, נכון, נכון. נכון, אני חושבת שבמידה רבה, אני לא בשום צורה מתיימרת להיות מומחית ליצירה של חנוך לוין, אבל אני חושבת שהם מתמצתים מאוד מאוד יפה את הפואטיקה שלו, ואת העמדה או הגישה האקזיסטנציאליסטית שלו לחיים, והם שניהם, יש בהם איזו נצחיות, הם רלוונטיים בכל שנה ובכל תקופה, והם גם מאוד מאוד עצובים, אבל הם גם מאוד מאוד יפים, בסופו של דבר הם מסתיימים לא רק באיזו תחושה של כאב, אלא גם עם איזה מסר קצת יותר, לא יודעת להגיד אופטימי, אבל כזה שגורם לנו להעריך את החיים יותר.
אז ספרי לנו קצת מה האירוע מהערים הסטודנטים לתקשורת חזותית. לאן הם הלכו? לאן הם לקחו את הילד חולם? ושאגב נכתב באמת בתקופה של האינטיפאדה השנייה ושל הרבה מאוד כן. קורבנות מכל הצדדים. זה ממש בנוי כטרגדיה, איזה מין חלום, סיוט כזה על באמת על מות ילדים, ומתאבל ללא קץ, גם הוא ככה כהזיה מתרחש מלך שחי מדי שנה את מותו של בנו הצעיר, באמצעות זה שהוא מביים להקת שחקנים קבועה שמעלה הצגה על מות הילד.
כן.
אז לאן המהרים?
ובסופו של דבר גם מקריבה את הילד קורבן בכל שנה.
כן. אז איזה עבודות יש בתערוכה?
מה שעשינו, מאחר ומדובר בטקסטים שהם טקסטים של מחזות, הוצאנו מתוכם סדרה של טקסטים קצרים, פואטים, שיכולים לעמוד בזכות עצמם, שאותם הסטודנטים יראו, כל סטודנט או סטודנטית בחרו טקסט אחד. והרעיון היה באמת לבחון את החופש המוחלט שאפשר לקחת טקסט, להוציא אותו דווקא מתוך ההקשר המקורי שלשמו הוא נוצר, ולהגיב אליו כמאייר, אבל כמאייר שבאמת יכול להבנות משמעות חדשה לתוך הטקסט הזה, דווקא דרך הדימויים החזותיים. והמגוון הוא מאוד מאוד עצום ורחב.
את רוצה לספר לנו על עבודה או שתיים לדוגמה, משהו ככה שצד את העין מיד?
יש לנו גם עבודות שהן עבודות יותר פוליטיות, שמתייחסות באמת לכאן ועכשיו, למציאות הישראלית של האתוס הזה של מלחמה בקיץ, של חיילים שמתים בשדות. ומצד שני יש לנו זומבים, יש לנו פרשנות אחת שלגמרי הלכה לכיוון של זומבים, ויש לנו אפשרויות אחרות שהן דווקא יותר אוניברסליות, פחות לוקליות, שמתייחסות באמת לאיזה שהן תמות מאוד מרכזיות שקשורות ליחסי הורים וילדים, ובאמת לתמימות של ילד ישן, שזה גם השם של התערוכה.
אז תערוכה שתוצג בגלריה במשכנות שעננים, החל מרביעי הבא, מהעירים צעירים מבצלאל בעקבות המחזות של חנוך לוין, הילד חולם ומתאבל ללא קץ. מירב סלומון, את האוצרת של התערוכה הזאת. תודה רבה לך.
תודה
על השיחה.
להתראות.
אוטוטו ימלאו 50 שנה לנחיתה על הירח, והערב בבית ביאליק, ערב חגיגי שמציין 50 שנה לנחיתה על הירח, חלל, ירח, כוכבים ועולמות נשגבים. בערב הזה שדרן הרדיו בועז כהן ירצה על רוק בחלל החיצון, כי הרי בסוף שנות ה-60, עם התעצמותו של המרוץ לחלל, החלו הכוכבים והירח לחדור אל תוך עולם המוזיקה, מפינק פלויד ועד דיוויד בואי. המדענית עדי גרינברג תדבר על Fly Me to the Moon, הירח כשער לעולמות שמעבר, על הקשר מיוחד בין כדור הארץ והירח, הלוויין הטבעי שלו. חוקר הספרות הפרופסור ניסים קלדרון ירצה על ירחים בשירה הישראלית, וגם משוררים רוני סומק וחדווה רחבי ודרור בורשטיין יקראו שירים מכאן עד הירח. שלום דרור בורשטיין.
שלום.
למה הירח לדעתך מעסיק את המשוררים? דווקא הוא.
הירח הוא דבר מאוד מוזר. זה גוש של סלע בצורה של כדור שמרחף באוויר. עכשיו, זה דבר די משונה. אולי הדבר הכי משונה שאנחנו יכולים לראות בעיניים כמעט כל יום.
אבל אנחנו מאוהבים בו, הוא כל כך יפה, הוא כל כך לבן, הוא כל כך משתנה ולא צפוי.
הוא לא צפוי והוא גם יפה באופן מפחיד, הוא מבחינתנו מקום של מוות, אין עליו פרחים למשל, או פרות, או כלבים, אז זה מין יופי קצת מסוכן, אם רק חושבים מה זה, אבל עוד לפני כל דבר אחר, הוא פשוט נמצא שם כדבר, כמו איזה קסם, כן? זה דבר שקוסם, שאם הוא ייקח כדור לבן ויצליח לגרום לו לשעות קצת באוויר, אנחנו נמחא לו כפיים. ויש לנו את זה בשמיים, בכדור די גדול. ומשוררים אוהבים דברים כאלה, מכיוון שזה דבר מופלא.
ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר אלי, העוד ישנם כל אלה, העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש. אלתרמן בשיר ירח, והירח המפורסם שלו, שננעץ על כידון הברוש. אז הפעים הרבה מאוד משוררים, והוא מפעים גם אותך. אתה, דרור, בעצמך, כותב לא מעט על החלל שמסביבנו ושמעלינו, על הירח, על הכוכבים. אתה זוכר להביט למעלה כאדם, וכמובן כמשורר וסופר.
אני לא יודע אם אני זוכר, אני גם שוכח, אני אולי שוכח יותר מאשר זוכר, אבל הוא מזכיר, הירח מזכיר והכוכבים מזכירים, כמו שכל דבר יכול להזכיר לך. רק צריך לזכור שאפשר לזכור, אולי זה העניין. אחד מהדברים שאני באמת לא אשכח, זה הייתה חוויה המרכזית אולי של הילדות שלי, של הנעורים, הייתה אחרי שבניתי טלסקופ בגיל 13 בערך, ועליתי לגג בנתניה וככה גיששתי עם העינית אחרי הדבר, ופתאום ראיתי איזה אור מטושטש וכיוונתי את הפוקוס, ופתאום ראיתי את זה, כן? פתאום אתה רואה את הדבר הזה שקוראים לירח בהגדלה.
מה, עם הסלעים, עם גוש הסלע הזה?
אתה רואה שם הרים, ואתה רואה מכתשים, ואתה רואה צל ואור, והוא פתאום לא רק גדל, אלא הוא מתקרב אליך, הוא נהיה תלת ממדי. כל מי שראה ירח בטלסקופ יודע שאתה פתאום רואה שזה לא מין קרטון מואר שגזור, שטוח, שיש שם טופוגרפיה, שיש שם עולם או מקום. ומכאן הדמיון כבר לאפשרות להיות בו או ללכת עליו הוא קצר, כי אתה מבין שהמקום הזה הוא דומה מאוד למקום שאתה נמצא בו, למרות שהוא כל כך רחוק וזר. אז כן, זה תזכורת די טובה להרבה דברים אחרים, הכדור המעופף הזה.
ואתה בספר שלך, אדם בחלל, מתאר הרבה מאוד את מה שאתה רואה כשאתה מסתכל למעלה, את הכוכבים ואת הירח המפעים הזה, ובאמת מדבר על הזיקה הבלתי פוסקת הזאת, ליצורים האלה שהיו לפנינו ויהיו אחרינו, הם קודמים לאדם בסופו של דבר.
קודם כל, הירח הוא בעצם משהו שדי דומה למה שאנחנו מכירים מסיפור גן העדן, עם הצלע הזאת שנלקחת מהאישה, כן. מהאדם והופכת לאישה, כי הירח נלקח בעצם מצלעו של כדור הארץ, על פי לפחות אחת מהתיאוריות. חוות בכדור הארץ גוף שמימי, אולי זה קרה כמה פעמים, עקר ממנו, חתיכת חומר, שלאט לאט הפך להיות כדור.
בגלל זה הוא זוכה להרבה התייחסות נשית, כן? גם בגלל שהוא משפיע ויש לו, לא יודעת, מצבי רוח שהוא משתנה, אבל הוא באמת, הוא תמיד זוכה לאיזה דימוי נשי מול השמש הגברית.
נכון, בגלל שהוא קולט, הוא קערה כזאת שקולטת את האור של השמש, ולכן אולי אפשר לראות בסוג של רחם של אור. וגם בגלל שהוא אולי יותר קטן ופחות אגרסיבי מהשמש.
כן.
באמת חסרים לנו יותר טיפוסים ירחיים במדינת ישראל. כל אחד כאן זה שמש אגרסיבית שמסתובבת על הכביש וברחובות וכן הלאה.
אז אם נהיה יותר ירח, יכול להיות לנו קצת יותר טוב.
אני חושב, כן.
כן. אז דרור, אולי תקרא לנו קטע מתוך הספר שלך, אדם בחלל.
אני אשמח. אפשר לראות את השמש בכל לילה שיש בו ירח. כשהירח זורח, השמש זורחת. במילון המילה שמש והמילה ירח רחוקות זו מזו, אבל הדבר שאנו מכנים ירח אינו אלא ירח שמש. תוכו סלע הירח, קליפתו אור השמש המוחזר מן הסלע. המציאות אינה משתמשת במילון. הירח הוא שמש עקיפה. לפעמים קל יותר לנהל כך שיחות חשובות, בעקיפין, בטלפון או דרך ספר, לא בסנבור של פנים אל פנים. הירח הוא מלאך השמש, השליח שאפשר להידבר איתו מבלי להישרף. תחת אור הירח, כתב דלת תת סוזוקי, נראה שהדברים לא כל כך בוטים בנפרדותם. מכאן אהבת כמה משוררים לירח. כשהדברים מתקרבים זה אל זה, עולים דימויים, מטאפורות, שירה.
דרור, אתה הערב תקרא, מה אתה הולך לקרוא בבית ביאליק?
אני אקרא אולי מספר אחר שקוראים לו נתניה, שיש בו גם כמה ענייני ירח. הוא מתחיל מאיזושהי הבנה מחודשת של חשיבותו של הירח לחיים שלנו עלי אדמות. כן, הוא לא רק נמצא שם כלוויין מנותק, אלא הוא משפיע על מחזורי הגאות והשפל, על העונות, על נטיית הציר של כדור הארץ.
על מצבי הרוח שלנו.
סליחה?
על מצבי הנפש שלנו.
גם, כן, אם אנחנו פתוחים לזה. אבל אפילו אם לא על מצבי הנפש שלנו, משפיע על הקיום שלנו באופן מאוד פשוט. זה חלק מהמערכת של החיים עלי אדמות. זה לא איזה מין תמונה שיש על הקיר ואפשר להסתכל עליה או לא. הוא חלק מהקיום של כל אחד ואחד מאיתנו, במובן הכי הכי פיזי. גאות ושפל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להמון דברים שקשורים לחיים, לדגים למשל, לתרבויות שחיות על דייג, הן קשורות לירח, הירח נותן להן קיום במובן מסוים.
וכמו שאמרת קודם, נהיה קצת יותר ירחיים על הכביש ובכלל, אז יכול להיות לנו קצת יותר טוב פה.
כן.
דרור בורשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה שירי לי פה.
חלל ירח כוכבים ואולמות נשגבים הערב בבית ביאליק, ועם פרנק סינטרה שמטיס אותנו לירח, אנחנו נסיים את מה שקורה היום. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, למיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, לכם על ההזנה. שבת שלום, כאן באולפן שירי לברי.